טוב, אני אגיד כמה מילים על יום השנה ה-19 לרצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, זכרונו לברכה. במקומות שבהם אני צריך להגיב על זה, לא בישיבה, שפה אני עושה הכל נמצא עם אנשים שיכול לדבר איתם בצורה יותר חלקה, יותר פשוטה. המקומות שבהם אני צריך להגיב על זה, מקומות שונים, אחד מהם אני אמור להיות מחר, קורס מ"פים של צה"ל, ואני צריך לדבר בין השאר או בעיקר על זה. אז שם קיימת תחושה, אני קיבלתי כבר את הדף מהם, דף שבא להכין אותי, מה אני עומד לפגוש שם. אז זה איזושהי התנגשות שצריכים להכריע אותה וצריכים לפתור אותה, ההתנגשות בין היהדות והדמוקרטיה. מדובר עליה, פעם מדובר על דת ומדינה, היום דמוקרטיה, השם קצת יותר מוצלח. אני אוהב אותו יותר, ומדברים על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והשאלה מה לפני מה ומה אחרי מה ומה חשוב יותר. ורואים ברצחו של ראש הממשלה איזושהי אבן בוחן להתנגשות המתמדת הקיימת כאן בין היהדות והדמוקרטיה. היהדות מזוהה מאוד עם חיבת ארץ ישראל, וגם עם ההלכה שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות ושלא לתת להם חלקים מן הארץ, אז היא שהביאה לרציחתו של יצחק רבין, שזוהי הפגיעה האנושה והגדולה ביותר בדמוקרטיה מאז שמדינת ישראל קמה. הדמוקרטיה מזוהה בעניין הזה עם חובתו של יצחק רבין, זכרונו לברכה, למשול ולהחליט כראות דעתו על מדיניות הממשלה. וממילא בהתנגשות הזאת, בעצם השאלה שכל אדם נשאל, איפה אני נמצא בהתנגשות הזאת בין יהדות לדמוקרטיה? ואם אכן זה ככה, התנגשות בין יהדות לדמוקרטיה, אז בואו נגיד שיש פה עדיפות לדמוקרטיה על היהדות במושגים ברורים. אבל כל הדבר הזה איננו נכון בכלל. לי אישית קשה לי מאוד להשתתף מבחינה נפשית עם בחורים בני גילכם שנולדו פחות או יותר פלוס מינוס בתקופה הזאת. חלקם עדיין לא נולדו, חלקם נולדו והיו בני שנה, שנתיים. ומאז נערכת בדברים האלה שטיפת מוח וסילוף עובדות שיטתיים, גם על מה שקרה מסביב, גם על מה שקרה באותו ערב, וגם על המושג שהומצא אז שנקרא מורשת רבין, וכל אחד מושך את זה לכיוון שלו. לא הייתה בדבר הזה, ברצחו של ראש הממשלה, לא הייתה התנגשות בין יהדות לדמוקרטיה. בשום פנים ואופן לא. זה לא שהיה צריך להעדיף פה את היהדות או את הדמוקרטיה, לא הייתה שם התנגשות כזאת. ההתנגשות שהייתה באותו לילה הייתה בגוף הדמוקרטיה עצמה ובשאלה מהי דמוקרטיה. השאלה הייתה בתוך עולמה של דמוקרטיה, אחר כך אני אכניס לדבר הזה את עולמה של היהדות, אבל שם ההתנגשות הייתה בתוך עולמה של הדמוקרטיה. השאלה וההגדרה, מהי באמת דמוקרטיה? הסכם אוסלו ב' שנחתם אחרי שמאז שנחתם אוסלו א', מספר ההרוגים היה בין שלוש ספרות. מספר הרוגים עצום שהיה כאן בארץ, והיה הבדל בין אוסלו א' לאוסלו ב'. גם אוסלו א' לא היה יותר מדי קולות בעדו, אבל הגורם המכריע שבאמצעותו נחתם הסכם אוסלו א' הייתה מפלגת ש"ס. היא הצטרפה אל הדבר הזה שם, וההסכם הזה טובל בדם עד גרונו. ובדם הזה אחראים ראשי ש"ס, אולי יותר מכל אחד אחר. במשפט שאני שמעתי מאחד מגדולי הרבנים, הוא אמר לי, אני יודע שלכם יש צרכים, אבל גם לנו יש צרכים עם התקציבים של הישיבות וכולי, זה דבר שהביא לחתימה לסכם אוסלו. צורך בתקציבים לישיבות. אבל ש"ס לא עבדה בלחץ. ואחרי שהמספר היה מספר ענק של הרוגים מאז חתימת הסכם אוסלו א', ש"ס פרשה ולא הסכימה לחתום על מה שנקרא אוסלו ב', האסון הגדול יותר היה אוסלו ב' ולא אוסלו א'. אוסלו ב' בעצם נתן להם בסופו של דבר לשלוט בכל המרחב והשאיר את היישובים במה שנקרא בלון מלכות, אם אתם מבינים, כן, החוץ זה הכביש והיישוב זה הבלון, וככה זה השאיר את היישובים. ש"ס פרשה מהסיפור הזה ולא הסכימה לחתום. הסכם אוסלו ב' נחתם בחט תשרי שנת תשנ"ו, חודש ושלושה ימים לפני שנרצח ראש הממשלה. ההסכם הזה בממשלה, ההסכם הזה התקבל בכנסת ברוב של 61 נגד 59, כאשר חלק ניכר מאוד מהמצביעים בעד ההסכם היו מפלגות ערביות אנטי ציוניות. אני לא מדבר על ערבי, מפלגות ערביות אנטי ציוניות הם שתמכו. בן גוריון ראש הממשלה החזיק פה את המדינה הזאת במשך כל השנים ואמר לא יוכרע פה שום דבר שקשור למדינה הזאת בקולות הערבים. כאן פעם ראשונה מאז קום המדינה הדבר הזה נסדק והוחלט ללכת להסכם הזה שהיו בו דיני נפשות של כל כך הרבה אנשים על סמך קולות של מפלגות ערביות אנטי ציוניות. יתר על כן, גם לדבר הזה כולל המפלגות הערביות לא היה רוב. ניצלו את זה שהייתה מריבה בתוך מפלגה ימנית, מפלגת צומת, הייתה מפלגה שהקים אותה רפול, אחרי שהיה הרמטכ"ל הקים מפלגה ימנית בשם צומת, לא הצליח להחזיק את המפלגה כמו שצריך, שניים פרשו מן המפלגה, שמם היה גונן סגב ואלכס גולדפרב, והם פרשו על פי החוק. שניים שפורשים ממפלגה שהיו לה 8 מנדטים אינם יכולים להקים מפלגה. הממשלה של אז שינתה את החוק עם יועץ משפטי חכם חרשים ונבון לחש, שינתה את החוק כדי שהשניים האלה יוכלו להיות מפלגה נגד החוק שהיה מקובל. הם הצטרפו תמורת שוחד ולא פחות מזה אל הממשלה. זה היה המיצובישי המפורסמת, אני לא יודע אם אתם בכלל שמעתם את הביטוי הזה, גונן סגב כעבור שנים ספורות נתפס כסוכן סמים וישב שנים רבות בבית הסוהר. חברו אלכס גולדפרב קיבל את השוחד הזה, הם הצטרפו, וכך היה רוב של 61 נגד 59 להסכם שהיה קשור בדם רב של אנשים, שאילו חלילה היה מתיישם אי אפשר היה לדעת לאן זה מגיע. בעצם אנחנו יודעים בדיוק לאן זה הגיע, אנחנו יודעים בדיוק לאן זה הגיע. בחודשים אחרי שנרצח רבין מספר ההורגים היה מאות, וזה היה כתוצאה, כחתימה מההסכם הזה. השאלה הגדולה הייתה לא בין דמוקרטיה ליהדות, השאלה הייתה מהי דמוקרטיה. על זה היה הוויכוח, האם הדבר הזה נקרא דמוקרטיה, האם את הדבר הזה צריך לכבד. הדברים נעשו יחד עם דלגיטימציה מוחלטת לכל אלה שגרו כאן. היה שלב שבו החליטו שלא לפרסם אפילו הרוגי תאונות דרכים ביהודה ושומרון, כיוון שזה לא חלק מאיתנו, כל הציבור הזה. האם זאת דמוקרטיה? נניח שיש רוב, ונניח שנקרא לדבר הזה רוב, האם דיקטטורה של הרוב זוהי דמוקרטיה, או שדמוקרטיה זה משהו שבה הוא מתחשב בכל הצדדים? זוהי פילוסופיה גדולה, כוח גדול. רוב הפילוסופים של הדמוקרטיה חושבים כמו שאני חושב, ואתם הבנתם מתוך הדברים מה אני חושב, מהי דמוקרטיה. הוויכוח היה בתוך הדמוקרטיה, מה משמעותה של דמוקרטיה, מה סמכותה המוסרית של ממשלה בצורה כזאת להכריע בדיני נפשות. זאת הייתה אז השאלה המרכזית. הוויכוח לא היה עם התורה. התורה אוסרת לרצוח ראש ממשלה. תורה, או אנחנו מדברים על יהדות מול דמוקרטיה, אני מעדיף לדבר על תורה. התורה אוסרת לרצוח ראש ממשלה לא בגלל שזה מהלך וצעד אנטי דמוקרטי. התורה עושה לרצוח ראש, ראש ממשלה, בגלל שרצח הוא רצח הוא רצח. ואין מילה אחרת לרצח. ונפשות לא ניתנו בידינו, גם כשיש ויכוח, וגם כשיש ויכוח חזק מאוד וחריף מאוד, התורה עושה לרצוח. מהנחה שיגאל עמיר באמת עשה את זה, אז הוא עבר מן התורה על לא תרצח ולא על לא תהיה בלתי דמוקרטי. אין דיבור כזה בתורה, לא תהיה בלתי דמוקרטי אלא לא תרצח. מאז במשך 19 שנים הלילה הזה הוא עבר בכיכר רבין כלילה של הסתה ושנאה. כך היה גם השם. התכנים שהיו שם זה היה או התנגדות לאלימות או שאיפה לשלום, אבל התכנים היו הסתה ושנאה נגד ציבור שלם שהואשם בדבר הזה. לכך נקבע הלילה הזה, הוא נקבע תמיד כיום השנה, לשמר את ההסתה ואת השנאה שהגיעו לסיעם באותו לילה. הפירות של שימור השנאה הזאת נקצרו לעניות דעתי, כתבתי על זה מאמר מאוד מאוד ארוך, אני לא אכנס לזה כרגע, בעקירה של, של חבל עזה וצפון השומרון. להכירה הזאת היה שום היגיון, לא אסטרטגי ולא פוליטי ולא שום דבר. היה שם היגיון אחד, ואנשים הודו שזה היה היגיון, ותשאלו את יאיר לפיד. ללמד אותם לקח אחרי מה שקרה אחרי רצח. זה היה המחיר שאנחנו שילמנו על הרצח. זה מחיר המאוד מאוד כבד. בסופו של דבר, המדינה כולה שילמה את המחיר, כשכולנו יודעים, היה עין ערך עופרת יצוקה, צוק איתן, ומה שביניהם. גם שם בעקירה של חבל עזה דובר על יהדות נגד דמוקרטיה, גם שם הייתה טעות דומה. השאלה הייתה מהי דמוקרטיה. אני לא אחזור עכשיו לכל השאלות שקשורות שם, השאלה הייתה מהי דמוקרטיה ולא שום דבר אחר. לא הייתה שם שום שאלה של יהדות נגד דמוקרטיה, השאלה הייתה מהי דמוקרטיה. אבל באותו לילה היה גם כיוון אחר. הכיוון הזה, התקשורת לא התפרנסה ממנו, ולכן היא לא הביאה אותו. אבל הכיוון הזה הלך וצמח. הוא לא צמח בכיכר רבין. בכיכר רבין צמחה רק הסתה ושנאה ולא שום דבר אחר. אבל צמח גם כיוון אחר. אז הוא היה פחות ידוע, אבל לאט לאט הוא צמח. היו לא מעט אנשים. והבינו שהשבטים השונים במדינת ישראל צורך כל אחד את השמיכה לכיוון שלו, בגלל שכבר יש קרע, וברגע שכל אחד מושך את הדברים לכיוון האידיאולוגיה שלו, הקרע הזה מתרחב, ובסופו של דבר כל אחד יישאר עם חתיכת שמיכה קטנה, ולא תהיה שמיכה אמיתית. ובזה אי אפשר יהיה להתכסות לאף אחד, וכל אחד יודע את זה. אם לא יישאר כאן עם מלוכד, לא תישאר שמיכה, אי אפשר יהיה להמשיך. היו אנשים שהבינו את זה, האנשים האלה היו משני הצדדים. תשאלו את חברת הכנסת רות קלדרון, והיא תספר לכם מה היא הבינה ומה היא עשתה בעקבות אותו לילה. היא הבינה, חייבים לחבר את הקרעים, בגלל שהעובדה שכל אחד הולך עם אידיאולוגיה אחרת, זה עובר את קו הסיכום. מה שקרה באותו לילה זה היה שנדלקו כל הנורות האדומות של הסיכום. ותחת הצל של ההצתה הנוראית שהייתה אז נגד ציבור אחד והאשמתו בכל מה שקרה, כאילו שכל הציבורים האחרים וכל מה שעשו, כל הדלגיטימציה שהייתה במשך כל החודשים שקדמו לזה, כאילו שהכל היה כלא היה או שהכל לגיטימי והכל צריך להיות כפי שנעשה, תחת הצל של ההסתה הזאת היו אנשים שהבינו שצריכים ללכת בכיוון אחר. הזכרתי את רות קלדרון, אני אזכיר את רבני צוהר. ארגון רבני צוהר קם בעקבות רצח רבין. ארגון שקם והחליט שיהיו רבנים, היום חברים בארגון הזה כמעט 1,000 רבנים. לא ידעתי שיש כל כך הרבה, אבל יש. אבל יש, חייבים חברים בו למעלה מ-800 רבנים. רבנים שמבינים שמשימה ראשונה במעלה, לא אומר המשימה הראשונה, אבל משימה ראשונה במעלה, בהובלת התורה היום בעם ישראל, זה להנגיש אותה לכל היהודים ולא רק לציבור שלנו. זה היה מהפך גמור. אתם לא יודעים להעריך את זה, משום שלפני כן זה לא היה. אתם כבר נולדתם לתוך עולם שהמושגים של רבני צוהר, של רבני בית הלל, זה דברים שקיימים. לפני כן זה לא היה. רצח רבין הוליד את זה. החלק הזהיר והקטן שלי בסיפור הזה, אמנת גביזון מדן קמה קודם כל ובראש ובראשונה מתוך רצח רבין. ומתוך הבנה שחייבים להגיע לאיזשהו הסכם משותף, בגלל שהרצח הזה אומר, כמו כל, אומר יותר מאלף עדים. העסק שלנו עלול להתפורר לגמרי לכל הכיוונים, ולא יהיה עם יהודי ולא תהיה מדינה יהודית. זה התחיל משם, זה לא היה רק שם. זה התחיל קצת יותר מאוחר, החל הרעיון כבר חמותו של רבין, ובימי חייו של רבין זה לא יכול היה להיות, אבל החמותו של רבין בימי פרס החל לחלחל כאן הרעיון של המדינה הישראלית. כיוסי ביילין היה שר המשפטים, וכשמיכה גולדמן היה סגן שר החינוך, החלו כאן לדבר בצורה רצינית מעין כמותה על שינוי ההמנון ועל שינוי הדגל. המשמעות, מדינת ישראל מפסיקה להיות מדינה יהודית. מתחילה להיות המדינה הישראלית. ואז התחילו לדבר, מדינה יהודית או מדינה ישראלית וכו' וכו', וניתנו נאומים ברורים מאוד של יוסי ביילין, של א' ב' יהושע, ליהדות הגולה, והאמירה, גמרנו אתכם את הקשר, אנחנו עומדים לפני עצמנו, אתם שייכים לאמריקאים, אנחנו כאן. המשמעות הייתה כפי שזה הוגדר אז. הקשר שלנו הוא קודם כל אל הערבים מאום אל-פחם ולא אל היהודי שנמצא בשיקגו. זאת הייתה האמירה שהייתה. לא היה כמשבר הזה. מיום שקמה התנועה הרפורמית, בשליש הראשון של המאה ה-19. אנשים שלא מכירים את הסיפור של התנועה הרפורמית בטוחים מה התחישה התנועה הרפורמית שנשים יעלו לתורה. תודה רבה. אמן. כאילו זאת הבעיה של המשרד, שנשים יעלו לתום. תנועה הרפורמית החלה מהצהרה ברורה שיהודי גרמני הוא קודם כל גרמני ואחר כך יהודי, ויהודי צרפתי הוא קודם צרפתי ואחר כך, והוא קודם צרפתי ואחר כך יהודי. לא היה כמה שבר הזה עד הימים שאחרי רצח רבין, שכאן רצו להקים את המדינה הישראלית במקום את המדינה היהודית. אבל קם ציבור והייתה התגייסות, וההתגייסות הזאת קיימת עד היום. היא לא מחלחלת בתקשורת, משום שהתקשורת תמיד תחפש את המריבה. מזה היא מתפרנסת. תקשורת מתפרנסת ממי מריבה. אבל בין השיטין של המריבות קם ציבור גדול מאוד שהבין, ושהבין את זה בגלל רצח ראש הממשלה יצחק רבין. שיש צורך לחתור למצוא את המחנה המשותף. לפני כן זה לא היה. זה הישג גדול, זה הישג עצום, זה הישג טוב, שמי שהיה רוצה באמת לכבד את רבין היה אומר שבזכות מותו קם ההישג הזה. אבל האפוטרופסים של העניין הזה מעדיפים לחלחל שנאה ולא יותר מזה. וזה מה שהם עושים כל הזמן. 19 שנים הם לא הפסיקו ולא חדלו רגע אחד לעשות את זה. 19 שנים כינוס שכולו עוסק בשנאה. תנועות הנוער קצת למדו את המתח. ועשו איזשהו קצת את הכינוס שלהם. ושם זה באמת נראה קצת אחר. ואולי בעת התרופת עבונו. אבל זאת דרך, ואותה שעה היה מפנה, וצריכים לראות את המפנה הטוב ולא את המפנה הרע. וצריכים לראות דברים שאתם לא יודעים להעריך, כי אתם לא הכרתם את העולם שהיה לפני שאתם נולדתם. אבל עולם שיש בו הרבה מאוד חיפוש של המחנה המשותף. העולם הזה קם בעקבות רצח רב. זה לא דבר פשוט. וזה קם. והמורשת, מה שהיא צריכה לומר, שאת הדבר הזה אנחנו צריכים כל הזמן להעביר, וכל הזמן להדיק, וכל הזמן ללכת עם העניין הזה, ולא להסתנבר ולו לרגע אחד מהשנאה שמטופטפת שם בכיכר רבינו ובכל גרורותיו. זה לא שייך אלינו, והדברים האלה יקבלו מעצמם, ודווקא הזרם הטוב הוא זה שהולך ומתחזק, והוא זה שילך ויגבר, והדבר הזה הוא קודם כל בראש ובראשונה האחריות שלנו.